independent committee.
אנחנו בפסקה ג' מה?
כן כן
טוב, שלום חבריה. אנחנו חוזרים לסדר. אחרי כל המעברים שעברנו, אנחנו חוזרים לסדר שלנו. אנחנו בפסקה ג', נכון? לפעמים צריכות שתי ההשקפות של חזון העולם. לפעמים צריכות שתי ההשקפות של חזון העולם, תודה, להיות שקולות, עומדות בכף המאזניים השווה המעוין. השקפת הקודש העליונה המופיעה כדעת אלוהים אמת ממקור יסוד העדן העליון, והשקפה השנייה, והשקפת החול שיכולה להיות יורדת עד המחשקים של החומרנות היותר מאופלת. במשפט הזה אנחנו נעסוק היום. היות ואנחנו רוצים לראות את כל התמונה, נקרא עד הסוף. והיא החומרנות היותר מאופלת, השקפת החול, והיא כפולה במחשקיה, מפני שהיא תתאמת על כל פנים לקחת עימה את החלק המוכח של היסודות המוסריים ושל העושר הפנימי הממלא את הנפש חזון. אף כי במידה מצומצמת, אבל הוא מספיק לחיי השעה שלה, שאין עינה וליבה אלא לה. אבל האבן השלמה המכרעת את הכף תהיה תורת השם תמימה משיבת נפש, והכרעה הנאמנה הזאת תביא את האדם ואת העולם ואת כל העולמים יחד כולם למרום העליון העומד ממעל לכל משקל, לאתר דאי מתקלה בטליה אשר כל כוחלו, כי שם ציווה השם את הברכה חיים עד העולם. טוב, בואו נתחיל את המשפט הראשון, הדברים חשובים ביותר. לפעמים צריכות שתי ההשקפות של חזון העולם להיות שקולות, עומדות בכף המאזניים השווה המעוין, השקפת הקודש העליונה והשקפת החול וכו'. בואו נעשה חזרה, מה אכפת לכם? אפשר לעשות חזרה? יפה. חול בלי קודש שווה? מוות, יפה. קודש בלי חול שווה? חיים מדודלים. יפה. איפה זה כתוב? פסקה א', האם מישהו יכול לקרוא את זה? דרך אגב, יש פה איזה שבוע ישיבה או משהו? מי? ברוכים הבאים ישיבת שדרות. אתם יודעים שזה מקום רציני פה. תראו מה זה, אחרי חודש הם זוכרים את זה. רציני? אוקיי, אז חול בלי קודש, ברוך תהיה. אתם רואים שזה מקום רציני? חול בלי קודש, איפה כתוב?
אם יאמר החול ינתק מן הקודש לאפיירו.
אתם רואים בסוף פסקה א', חבריה, תסתכלו. אם יאמר החול להינתק מן הקודש ולהפקירו, שולח החול בעצמו בזה יד ונפשו. אם כן, חול בלי קודש שווה מאבד עצמו לדעת, שווה מוות. למה? כי מקור החיים, מקור היש, זה הקודש. ולכן כל מציאות שהיא מציאות, זאת אומרת, בין מאורע היסטורי, בין טבע, דומם צומח חי אדם, כל מציאות של יש, מקבלת את עצם הקיום היש שלה, ממקור הקודש, הקודש הוא מקור הכל. אז חול בלי קודש שווה מוות. לעומת זאת, אומר, אני מביא אותך, תכדי כך. לעומת זאת, אומר עידו, חול בלי קודש שווה מוות, אבל קודש בלי חול, ואם יאמר הקודש לעזוב את החול, הרי הוא מדלדל בזה את ערך כל החיים וכל ערך המפעל וההשפעה שלו לטובתו ולטובת העולם. זאת אומרת, חול בלי קודש שווה מוות, כי הוא מקור החיים, הוא מקור היש. לעומת זאת, קודש בלי חול שווה יש, שווה חיים, כי הקודש הוא חי מצד עצמו, אבל החיים שלו מדולדלים. לא יודע אם הזכרתי, אבל אם לא הזכרתי כדאי להזכיר, שיש דיוק נפלא מאוד במלבין. וגם בספר המידות, אני זוכר זה בספר המידות במלבים, אני כמעט בטוח שגם על הפסוק הראשון שמתאר את האדם, נאמר ויצר השם אלוהים את האדם אפר מן האדמה ויפח באפיו נשמת חיים ויהי אדם לנפש חיה. מאיר בעל ספר המידות את ההערה הבאה, לא כתוב ויצר השם אלוהים את האדם אפר מן האדמה ויפח באפיו נשמה ויהי אדם לנפש חיה. כי אם היה כתוב הפסוק באופן הזה, מה הייתי מבין? שהאפר הוא מת, הנשמה היא מתה, והמפגש בין שניהם יוצא חיים. אבל זה לא מה שכתוב, נכון? אפר מן האדמה ויפח באפיו נשמה, שניהם מציאות מתות, שתיהן מציאות מתות, ויהי אדם לנפש חיה. מתי קיבלנו חיה? חיים? רק בחיבור בין שניהם. זה לא נכון. אלא ויצר השם אלוהים את האדם אפר מן האדמה, אפר מן האדמה לבדו שווה מת. הלאה, ויפח באפיו נשמת חיים, הנשמה חיה מצד עצמה, היא לא זקוקה לחול כדי לקבל חיים. החיבור בין שניהם יוצר מציאות שאני מאוד מקווה שאני לא אתגרה לספר לחברה, היא שנקראת נפש חיה. למה לא אתגרה? כי זה ייקח חצי שיעור. תראו בכלי יקר, מופלא ביותר. בסדר? בכל אופן, מה רק רציתי להעיר, סליחה באלף, שיש לנשמה ערך, יש לנשמה חיים משל עצמה. לכן היא כתובה נשמת חיים. בסדר. אז אם כן, אז אם חול בלי קודש שווה מוות, קודש בלי חול שווה חיים מדולדלים, אז האם המשפט שפותח את פסקה ג' יכול להיות נכון? לפעמים צריכות שתי ההשקפות של חזון העולם להיות שקולות, עומדות בכף המוזניים השווה המאוין. איך אתם מבינים את המשפט הזה? האם שתי ההשקפות על הקודש והחול צריכות להיות, האם הן יכולות להיות זהות? מה התשובה? לא.
זה לעומת.
יפה. לכן מה התשובה לשאלתי? אם הן לא יכולות להיות זהות, אז מה כתוב פה? התשובה כתובה בטקסט. לא צריך להיות יותר מדי פיקח בשביל זה. יפה. זאת אומרת שלפעמים צריכות שתי ההשקפות של חזון העולם להיות שקולות. ששקולות זה לא זהות. נכון? שהרי אם פעם מישהו מאיתנו ראה משקל, מה שקוראים היום מוזניים, המשקולת של פעם, אז איך היו שוקלים למשל 100 גרם גרעינים? הייתי הולך למוכר, הייתי רוצה 100 גרם גרעינים. איך הוא יודע שזה 100 גרם? הייתה לו משקולת. תגידו, המשקולת וה100 גרם גרעינים זה אותו דבר? לא, זה גרעינים, זה משקולת. אבל זה שקול. זאת אומרת, דבר שהוא שקול הוא לא זה. לכן אני יודעתי, הרב אומר, רק עוד טיפה שנייה, לכן הרב אומר, לפעמים צריכות שתי השקפות של חזון העולם להיות שקולות, עומדות בכף המוזניים השווה המאוין. מה התכונות של המאוין? הצלעות שוות. אז זה דומה למה? לא דומה, זה למה? לריבוע. אז מה שונה המאוין מהריבוע?
הזוויות
הנגדיות שוות, ולא נגדיות. האלכסונית חצי זו. שבונה, אני רואה שהם זוכרים משהו.
שיעור א'.
רגע.
יש פה גם שיעור
שתיים. הם צריכים לגשת עכשיו מאוד חורז.
אתה רוצה השלמה? עשי השלמה. רגע, שנייה. קודם כל, אני רוצה לשאול רגע את השאלה בצורה יותר כוללת. האם יש הבדל בין ריבוע למאוין? כן, יפה. במה אין הבדל?
הצלעות.
א', הצלעות. שוות, ב',
הלכסונים,
חוצים, זה ג',
לא שווים.
אוקיי, תכף נגיע לזה, ג', מה שווים כרגע? הזוויות שוות? לא. הזוויות לא שוות. הנגדיות, אבל לא כל הזוויות, זה לא 90 מעלות כל ה... נכון? הזוויות לא שוות. איך?
טוב.
אוקיי, בסדר, עזוב את זה. אוקיי.
יש כבר בצלעות.
יוסי. בואי נה, באתם לישיבה, מה אתם באתם שום מתמטיקה פה? גיאומטריה? אוקיי, יפה, אבל בואו רגע, אני רוצה להרוויח משהו. יש, נכון, יש במאוין צדדים ששווים לריבוע, ויש במאוין צדדים שהם לא שווים לריבוע. הצד למשל השווה בריבוע הוא אורך התלעות. הצד שלא שווה לריבוע למשל, הזוויות, שלא כל הזוויות שוות. זאת אומרת, מה התכונה של המעוין? שהוא שווה ולא שווה. כלומר, יש בו משהו שהוא שווה, הצלעות, יש בו משהו שהוא לא שווה, למשל הזוויות, הלא נגדיות. זאת אומרת, זה ששתי ההשקפות הן לא זהות, אלא שקולות, זה אומר שמצד אחד יש כאן משהו שהוא שקול, מהגרם. מצד אחד משהו שהוא לא זהה, גרעינים, משקולת ממתכת. זאת אומרת, לפעמים צריכות שתי ההשקפות של הקודש והחול להיות שקולות. יש בהם משהו שהוא זהה, או הייתי אומר תואם, ויש משהו שהוא לא תואם. בואו נתקדם. מה לא תואם? יאיר, מה לא תואם?
עידו,
סליחה, מה לא תואם? המהות, מה שאמרנו עכשיו בפסקה א', נכון? זה לא תואם. חול בלי קודש שווה מוות, קודש בלי חול שווה חיים מדולדלים. יפה. מה כן תואם? זה החידוש של הפסקה הזאת, לפחות בחלק הזה. דרך אגב, הזכרנו הרבה פעמים במהלך השנים שהמילה לפעמים היא, מה פירושה? מה זה לפעמים? איך? לפעמים זה תמיד? לפעמים אני מגיע לסדר ערב בישיבת סדרות. טוב, זה לא לפעמים, זה תמיד. אבל לפעמים אני יושב עד אחת בלילה בסדר ערב. זה יפה, זה לפעמים. מה זה לפעמים? שזה לא תמיד. זאת אומרת, נכון שבדרך כלל החול והקודש שתי השקפות הן השקפות שונות, אבל לפעמים, שתכף ננסה להבין את הלפעמים הזה, לפעמים הן לא זהות אבל שקולות, והן שקולות כמו מעוין שבצד מסוים הוא שווה, בצד מסוים הוא לא שווה. אתם מבינים לאן אני רוצה לחתור? למה אני חותר בעצם מכל הפלפול הזה? אני חותר בלנסות להבין, כשאנחנו מגיעים לשם, מצד איזו נקודה יש צד שהוא שווה לקודש ולחול. אתם איתי או אני לבד כבר? עדיין איתי. כלומר, המעוין היא לבוצת שווה, שד לא שווה. נכון? שקול, מצד אחד זה שקול, אז זה שווה, זה 100 גרם. מצד שני, זה 100 גרם של מתכת, זה 100 גרם של גרעינים. אז זה לא שווה. לפעמים, כלומר, לפעמים לא. זאת אומרת, מה בעצם הרב רוצה לומר? אף על פי שלנו פסקה א', שהקודש והחול, אלה שני ערכים, לא רוצה להגיד שונים לחלוטין, אבל מצד האמת שונים לחלוטין, במהות, הפוכים לחלוטין, זה מקור החיים וזה אפס של חיים. יש צד מסוים, אני כבר מתקדם חצי מילימטר, שאנחנו צריכים להתייחס מהצד הזה בשווה לשני הכוחות. טוב, אתם מבינים מה אנחנו רוצים היום להגיע? מהו הצד השווה שאנחנו צריכים להתייחס אליו בשני הכוחות כשווה? ברורה השאלה או לא? יפה. כמה ספרי אורות יש בישיבת סדרות? שליטה. לפחות איזה 80, לא? כן. בספרייה.
בספרייה?
כן. דברתי בישיבת סדרות, לא לאנשים פרטיים, בישיבת סדרות. האם אפשר שלכל איזה ארבעה יהיה איזה ספר, אורות?
קשה. כמה דקות?
אין למה, אני מוכן להמתין.
מייצר. צריך להעתיק את הרופאים.
בלדון. יש שיכול
לצלם, לא?
לצלם. כך זמן, לא?
מה השאלה? השאלה היא כאילו מה...
השאלה היא מצד איזה נקודה אנחנו צריכים להתייחס אל החול ולקודש בשווה. מה? חבריה, למה אני מטריח אתכם להביא ספר אורות? כלומר, אתכם אני לא מטריח, אתם סתם מסלנים יושבים על הכיסאות הזדים. אבל למה הם תורחים? כי אנחנו תכף ננסה להבין את הסוגיה הזאת, כי יש בה משהו מאוד עקרוני. כמה שבושים יש פה? יש פה. אם באתם לישיבת דרות רק כדי ללמוד מה שאנחנו יכולים ללמוד עוד כמה דקות, היה שווה לבוא. לפחות לטעמי. היה שווה. מה גם לך? אתה בישיבת סדרות, מה זה קשור? מה זה הציור הזה?
זה ניסו לגייס תורמים.
זה הקמפוס. חבר'ה, הרי אני מציע הצעה. כל בחור תורם איזה 5 שקלים בישיבת סדרות, קונים איזה 30 ספרי אורות שיהיו בספרייה. אני לא צוחק. כל בחור תורם 5 שקלים, קונים 30 ספרי אורות, שיהיו בספרייה. איך בית המדרש עומד בלי 30 ספרי אורות? על 3 דברים העולם עומד: על אורות ועל אורות ועל אורות. טוב, אפשר להתחיל או לא? מה? טוב, האם מישהו מוכן למסור את נפשו ללכת לצלם את הדף הזה והוא יפסיד את זה כמה דקות? אבל אני רואה שזה לא יעזור לנו כל כך.
מי שמקדים את זה, עוד
2 ספרים. טוב, חבר'ה, יאללה, מתחילים את השיעור עכשיו. אנחנו הולכים עכשיו לפתוח סוגיה. חבריה, אנחנו עכשיו הולכים לפתוח סוגיה שלנו דעתי היא אולי אחת הסוגיות החשובות ביותר בחיים שלנו, והייתי מזה אחד היתרוב בספר אורות. אפילו אני רואה שבספר הזה של בחור ושמו אביאל ממן, יש דבר כזה? כן, אז אני רואה שהפסקה הזאת אפילו מסומנת, הנה כתוב יפה. אז בואו נקרא עמוד עין, ספר אורות, עמוד עין, עין א' עין ב'. יאללה חברה, מתחילים עכשיו. מוכר לי
זה החליחה שלו.
היום נקרא. היום קראת אותו?
שרות.
יש לו ספר אורות שנקנה היום. ברגע זה
עכשיו הוא חולכים אותו.
כאילו נולד ילד
בעולם. עכשיו הוא חולך אותו פעם ראשונה. אתה יודע איך אני מתרגש עכשיו? רגע, יש לך פרטי או שהספרייה? הפרטי?
זה עולה.
חבר'ה, תפתחו עמוד עין, נתחיל קדימה.
זה מה שתראה, נשתף אורות שווה.
אורות התחייה, פסקה י"ח. אורות התחייה, פסקה י"ח.
עמוד עין.
עמוד עין. שלושה כוחות, מתחילים. שלושה כוחות מתאבקים כעת במחננו. בואו נהיה קצת מרוכזים שנוכל להבין מה קורה פה. המלחמה ביניהם ניכרת היא ביותר בארץ ישראל, אבל פעולתם היא פעולה נמשכת מחיי האומה בכלל, ושורשיהם קבועים הם בתוך ההכרה החודרת במרחבי רוח האדם. צריך להבין קודם כל את המילה כוחות. המילה כוח, כמו שאנחנו משתמשים היום, זה יש לי כוח והוא צריך לצאת אל הפועל, להוציא מהכוח אל הפועל. למשל הרב כותב בתחילת ספר אורות, באורות המלחמה, כשיש מלחמה גדולה בעולם מתעורר כוח משיח. לא כתוב שמחרתיים בא המשיח. יש בסוגיית המשיח, יש הרבה ביטויים בחז"ל. למשל, יש 2000 שנות משיח, יש ימות המשיח, יש עקבתא דמשיחא, יש המלך המשיח, יש אורו של משיח, יש היכלו של משיח, יש רגלי משיח, ויש כוח משיח ועוד. מה זה כוח משיח? התכונה, הטבע, האופי, הערך, הבכוח שצריך לתת אל הפועל. אפשר לקרוא לזה כישרון, אפשר לקרוא לזה סגולה, מסוגלות, לא משנה. אם כן, כוח זה בעצם איזושהי תכונה שהקדוש ברוך הוא הטביע, אני כבר מתקדם, הטביע בנפש, תכף נראה, לא רק של ישראל, אלא בנפש האנושית באשר היא אדם, האדם באשר הוא אדם. אומר הרב, שלושה כוחות. כוח זה לא שישבו אנשים בישיבת שדרות ועשו איזה הצבעה ביחד כלשהו עניין, והרוב החליט X, ואז הם אומרים X. ואם רוב אחר בירי, לא יודע איפה, יחליט Y, אז יגידו Y. זה לא נקרא כוח. כוח זה כישרון, זה טבע, זה תכונה. אני אומר את זה בלשוני. ישנם שלושה מרכזי כובד, שלושה כוחות, שלושה גרעיני אישיות, שלושה DNA, אם אפשר לקרוא את זה ככה, שהם עומדים בתמצית האדם. ששלושת הכוחות האלה, נראה עוד מעט,
יתורגמו לשלוש סיעות, שהיום קוראים להם מפלגות. אפשר לקרוא לזה השקפות, אפשר לקרוא לזה זרמים, לא משנה. שלושה כוחות מתאפקים כעת במחנה. שלושה כוחות, כל מילה פה צריכה דיוק, צריך ללמוד את הפסקה הזאת לפחות ארבעה שיעורים נראה לי. היום אני רוצה רק להוציא את העיקרון שאני רוצה להבין את הפסקה שלנו כאן בקודש לכל. אז נוותר על המילה כעת במחננו, רק נגיד ששלושת הכוחות האלה הם שלושתם בתוך המחנה, והמאבק ביניהם הוא מופיע דווקא בתקופת גאולה, בעיקר בתקופת גאולה. דרך אגב, המילה מתאבקים היא גם כנראה מילה חשובה. אמרו חכמים, שורש אבק קרוב לשורש חבק. להיאבק, מישהו ראה פעם תחרות אגרוף? איך מתאגרפים שני אנשים? איך הם עושים? בוא, אתה אמור רגע מולי.
לא, אני לא הולך את הגרפים איתו, אל תדאגו, אני מפסיד בטוח.
אתה עומד פה, מה שלך?
מתנה.
אתה עומד פה, אני עומד פה, ואנחנו מתאגרפים, נכון? זה נקרא אגרוף. תעשה בגביר השנה, אגיד מתאגרפים. עכשיו, יש מקצוע, אני רציני, יש מקצוע שנקרא היאבקות. מה זה היאבקות? מה שונה היאבקות מאגרוף?
צמודים.
יפה, שאנחנו מתחבקים. מה, אין לנו סטיות, אנחנו נורמלים. סליחה, מה אתה צוחק?
יש שיעור אחר כך.
שמה, על נורמליות?
לא, על זוגיות.
שכחתי את זה כבר. היאבקות, כשאנחנו מתחבקים, תקשיבו, תסתכלו עליו, אני רציני. כשאנחנו מתחבקים ומנסים להפיל אחד את השני בהיאבקות הזאת. מה ההבדל בין אגרוף להיאבקות? למשל, באגרוף שנינו נראים שונים, ולכן כל אחד הוא כביכול לעצמו ורוצה להפיל את חברו. בהיאבקות, למרות שאנחנו שונים ורוצים להפיל אחד את השני, אנחנו מה? מחובקים. שלושה כוחות מתאבקים. כלומר, שלושת הכוחות האלה, למרות שתכף נראה שהם מתנגשים במשך כל ההיסטוריה, בכל אדם, בכל חברה, ודאי בעם ישראל, ודאי בתקופת הגאולה, ודאי היום הזה במדינת ישראל, מצד האמת שלושת הכוחות האלה מחובקים, ולכן שלושתם בתוך המחנה. לכן במחנה נו, בתוך המחנה שלנו, אין כוח שהוא מחוץ למחנה. אז אנחנו מתחילים עוד במתח, אז תגיד כבר מה שלושת הכוחות, ריבונו של עולם. שלושה הכוחות מתאבקים כעת במחננו. אבל עוד משפט אחד לפני מים, המלחמה ביניהם ניכרת היא ביותר בארץ ישראל. חזל עמוק כדו, המלחמה אותיות על חמה. כשאנחנו נלחמים זה בזה, אנחנו רוצים להלחים את עצמנו אחד עם השני בצורה חדשה, בצורה אחרת. המלחמה מול האויב הרשע מעזה, זה אמור להיות איזשהו סוג של הלחמה, של קשר מסוג חדש, שכנראה לא הגיע זמנו, מקווה שהגיע. אז המלחמה ביניהם ניכרת היא ביותר בארץ ישראל, נכון. אבל זה לא מתחיל בארץ ישראל, וזה לא מתחיל בעם ישראל בכלל. אבל פעולתם היא פעולה נמשכת מחיי האומה בכלל. זה לא מתחיל בתקופת גאולה דווקא בארץ ישראל, אלא זה נמשך מאז שיש עם ישראל בעולם. ומצד האמת זה בכלל לא מתחיל בעם ישראל, ושורשיהם קבועים הם בתוך ההכרה החודרת במרחבי רוח האדם. האדם באשר הוא אדם כלול משלושה כוחות שהקדוש ברוך הוא ברא בו. עוד משפט אחד כהקדמה לפני מה שלושת הכוחות. אומללים נהיה אם את שלושת הכוחות הללו שהם מוכרחים לאחד אצלנו. למה הם מוכרחים להתאחד?
כי הם
מלחמים. כי הם DNA שלנו. כי הם אנחנו. כי הם העצמיות שלנו. זה אני העצמי שלנו. זה לא כוח ספר, זה לא כלכל ספר. זה אנחנו. אז אומללים נהיה עם את שלושת הכוחות הללו שהם מוכרחים לאחד אצלנו. למה? לסייע כל אחד את חברו ולשכללו. איך כל אחד מסייע את חברו? א', בואו נדבר על כוח א', כוח ב'. א', כוח א' צריך להיות, ב', כוח א' צריך שכוח ב' יהיה, כי כוח ב' משלים זדים שאין לכוח א', ג', זה מה שרק עושה פה. כוח א' חפץ שכוח ב' יהיה, כי כוח ב' יהזן את כוח א'. כלומר, שכוח א' רוצה להתפשט על חשבונו של כוח ב', מה יגיד לו כוח ב'? חביבי, אתה פולש, תעצור. זה המקום שלי, זה לא המקום שלך. כלומר, כוח א' רוצה לא רק הוא להיות, ולא רק רוצה שכוח ב' תהיה, הוא רוצה שכוח ב' יסייג אותו לשים לו את הגבולות, כדי שהוא יהיה א', ולא א' פולשני, שכבר איבד את א'. אז כל כוח יש לו שלוש מטרות. א' להיות, ב' לתת לחברו, לתת מקום לחברו להיות, ג' שחברו יאזן אותו, אותי. זה ברור או לא?
זה מה שהרב כותב במשפט הבא.
אומללים נהיה משלושת הכוחות הללו שמוכרחים לאחד אצלנו, יסייע כל אחד חברו לשחרר לו. איך כל כוח מסייע את חברו? שיבצר כל אחד מהם, יבצר משום ביצור, סייג, גבול, גדר, שיבצר כל אחד מהם את הקיצוניות שחברו יוכל להביא בצורה מקולקלת, כשלא יסויג דרכו. אז תודה רבה לך, אומר כוח א' לכוח ב', שאתה עוצר אותי לא להתפשט על חשבונך. אז אומללים נהיה משלושת הכוחות הללו שמוכרחים לאחד אצלנו, נניח בפיזורם. פיזור זה שכל כוח הוא אחד ליד השני. במרידתם זה הזה. מרידה זה שכבר מתחילים להיאבק את השני. ובחלקם כל אחד למחנה מיוחד, עומדת קצר במחנה השני, ובחלקם כל אחד יותר גרוע. זה לא רק פיזור אחד ליד השני, זה לא רק מרידה, מאבק, התחככות, התנגשות, אלא זה להיחלק למחנה מיוחד. כל כוח רואה את עצמו כאילו הוא הכל, והוא לא מוכן לקבל בכלל את הצד השני, הוא רוצה לפטר אותו לגמרי. אז מה עם שלושת הכוחות? זה בנו שאול. אומר הרב, הקודש, האומה, האנושיות. אני קורא סוף המשפט. אלה הם שלושת התביעות העיקריות שהחיים כולם שלנו ושל כל אדם באיזו צורה שהם מורכבים מהם. זאת אומרת, בכל אדם ובכל חברה יש גרעין קודש. גרעין אלוהי, הרי אמרנו, זה מקור היה, זה מקור החיים. בין אם הקודש הזה מופיע, בין אם הוא לא מופיע, בין אם הוא מופיע נכון, בין אם הוא מופיע מעוות, עבודה זרה וכדומה. לא משנה. בכל אדם, עכשיו אנחנו מדברים על אדם, בכל אדם באשר הוא אדם, יש גרעין קודש, גרעין אלוהי. מה, גם באדם שזה ממש לא נראה ככה, והוא יגיד שהוא כופר בריבוע? כן. ב', יש הרבה מה לדבר, אז אני ממש מקצת בנטיות, זה דברים יסודיים מאוד. אני חייב לראש, אני רוצה לתת רגע דוגמה הלכתית לזה. בסדר? אולי פעם הזכרנו, תרס משפעה הזכרנו אותה. יש מחלוקת בגמרא, במסכת שבת, בין רבי שמעון בן מנסיה לשמואל. האם אדם שחז ושלום התמוטט עליו בית, ואומרת הגמרא יש כמה ספקות. ספק הוא שם, ספק לא שם, ספק חי, ספק מת, ספק יהודי, ספק גוי בכלל. אף על פי שכוח וספקות, מחללים עליו את השבת. עסקנו את זה פעם, לא? כן. באיזה תנאי מחללים עליו את השבת? מחלוקת. רבי שמעון בן מנסיה אומר, חז ושלום התמוטט הבית הזה. והאדם הזה נמצא מתחת להריסות, ואנחנו לא יודעים בכלל אם הוא גוי, יהודי, חי, עומד, אנחנו לא יודעים כלום. יבוא רופא ויגיד לפי רב שמעון בן מנסיה, האדם הזה יחיה שתי שבתות. זה קרה בשבת, השאלה אם חיים עליו שבת, על ידי הגדול שבישראל. יבוא רופא, ייקח איזה בדיקה, יעשה איזה בדיקה רפואית, יגיד, האדם הזה הולך לחיות חוץ מהשבת הזאת או שתי שבתות. אומר רב שמעון בן מנסיה, חלל עליו שבת אחת, כדי שישמור שבתות הרבה. אם כן, שווה לחלל עליו שבת אחת כדי להרוויח ממנו שתי שבתות. אומרים הראשונים, לאו דווקא שתי שבתות הם מול שבת, אלא אפילו מקיים איזה מצווה. אומר המאיר, אפילו מספיק שיגיד וידוי. טוב, אם רופא בודק, שואלים את הרופא, תגיד, כמה זמן הבן אדם הזה יחיה אם יצילים אותו עכשיו חיים עליו שבת? הוא יחיה דקה. שואלים את הבן אדם הזה, תגיד, מה אתה הולך לעשות בדקה הזאת? תשובה, להגיד וידוי. מצילים אותו. אבל אם הוא לא הולך להגיד וידוי? זו דעתו של רבי שמעון, מה זה מצחיק? זו דעתו של רבי שמעון בן מנסיה. דעה שנייה בגמרא, דעת שמואל. שמואל אמר פתאום, וחי בהם ולא שימות בהם. זאת אומרת, גם אם האדם הזה יגיד רופא שהוא יחיה דקה, ואנחנו נשאל אותו, תגיד, מה אתה הולך לעשות בדקה הזאת? מתחת להריסות. יש לך דקה לחיות, מה אתה הולך לעשות? ונגיד שאפילו מדובר על שבת שחל ביום כיפור. והוא יגיד, אני הולך בדקה הזאת לאכול חזיר ביום כיפור, בשבת, ולצוק אין אלוהים כמה שאני יכול לתת חזר. מצילים אותו על ידי גדול בישראל או לא? אומר שמואל כן. למה? אומר הביאור הלכה, חפץ חיים, בביאור הלכה, שמביא בסימן שין כפתת, כבדומני סעיף, ג' יש לנו משנה ברורה? חלק ג' כן, אין ברירה, צריך לעשות כושר, מה שלא לעשות. אומר המשנה ברורה, אומר החפץ חיים בבור הלכה, סליחה, ההלכה היא שמחללים עליו ספק חי, ספק מת, ספק ושם, ספק לא שם, ספק יהודי, ספק גוי, אף אבי שיש בו כמה ספקות, מחללים על ידי הגדול שבישראל. למה? לא מפני שהוא ישמור שבתות הרבה או יקיים איזה מצווה או יגיד וידוי, אלא מפני שהחיים של ישראל
יש בהם קודש מצד עצמם, שיצעק עד מחרתיים אין אלוהים. אז מה, מי הוא בכלל שיצעק אין אלוהים? אלוהים בקרבו. מה שנותן לו את הכוח לצעוק אין אלוהים זה אלוהים שבתוכו. כדאי לראות, דרך אגב, אני לא רוצה להסתף יותר מדי, תראו בספר תומר דבורה, כן, פרק א', מי אל כמוך חזק וברוך, איזה הוצאה יפה. נא לכתוב מקור סימן שם כפתת, בוא נראה שאני צודק. סימן שין כפתת הלכה ג', מי שנפלה עליו מפולת, ספק חי ספק מת, ספק הוא שם ספק אינו שם, אפילו אם תמצא לומר שהוא שם ספק קקום ספק ישראל, שלוש ספקות, ספק ספק ספקה, מפקחים עליו אף על פי שיש בו כמה ספקות. הלכה ד', אפילו מצאו מרוצת, מרוצת זה גוסס, שאינו יכול לחיות אלא לפי שעה, כך עושה כשכן ערוך, כדעת שמול, מפקחים ובודקים עד חותמו. כאן זה המחלוקת הגדולה, האם שקובע את המוות זה גזע המוח או הלב. אז השכן ערוך אומר מה שאומר, מפקחים ובודקים עד חותמו, מה קורה בנשימה, אם לא יודע מישהו בחותמו חיות, אז ודאי מת. טוב, וכו'. אומר המשנה ברורה, אלא לפי שעה, אפילו, עוד פעם, אפילו מצאו מרוצה, שאינו יכול לחיות אלא לפי שעה, מפקחים ובודקים עליו, מפקחים ובודקים עד חותמו. למה? אומר רבי הולכה, ואף על גב דלו שייך אחה, אתה מחלל שבת אחת כדי שישמור שבתות הרבה, שזו דעתו של רב שיר ומנסיה, משום דלב דווקא שבת הוא הדין שר מצוות, כמו שכתב המאירי ביומה, וזה לשונו, אף על פי שנתברר שאי אפשר לו לחיות אפילו שעה אחת, שבאותה שעה ישוב בליבו והתוודה, לפחות גידול. עד כאן לשונו. אז אם כן, הטעם שרשום בן מנסיה, שבת אחת ושבתות הרבה, כלומר שניים יותר גדול מאחד, לכן שווה להביא דרך כלל ושתיים. הטעם הזה הוא לכאורה לא נמצא פה, אבל לפחות בידוי. אז בידוי זה גם איזה סוג של מצווה. אומר רבו הלכה, אומר חפץ חיים, אמנם באמת נראה בכל זה הוא לטעמה באלמה. כל זה זה רק לתת טעם, לסבר את האוזן. אבל באמת, אבל לדינה, לדין, לא תלוי כלל במצוות. ואין הטעם דדחינן מצווה אחת בשביל הרבה מצוות, אלא דחינן כל המצוות בשביל חיים של ישראל, וכדי יליף לשמואל מבחי בהם. עצם זה שיש חיים של ישראל במציאות, זה הופעת השם מצד עצמו. ובכלל משנה מה הבן אדם הזה עושה, מה הוא אומר, לא רלוונטי. לכן בכל, הנה דוגמה הלכתית אחת. אם כן, בכל אדם באשר הוא אדם ודאי בישראל, יש גרעין קודש. בין מתגלה בין לא מתגלה, בין מתגלה נכון, בין מתגלה לא נכון. בבקשה. רק בלי כאילו, תעשה, המילה כאילו מפחידה אותי. מצד העניין שלי,
אפילו לא יעשה מצווה, כמו שאמרת, אם הוא יעשה
כאילו
להשם,
לא? אתה רוצה לעשות משם רוח חדש? אני עונה לך. השולחן ערוך פוסק להלכה כדעת שמואל. רבו הורה לך אומר לך, אל תגיד שמצילים אותו לפי שעה, כי יגיד בידוי. אפילו אם לא יגיד בידוי. עצם החיים של ישראל.
גלגוי.
מה זה אפילו להגיד בידוי? אפילו יכפור באלוהים, יכפור באלוהים. בואו נעצר רגע סיטואציה, בסדר? חז ושלום. חז ושלום. נפלה איזושהי מפולת. אנחנו לא יודעים בכלל... מה?
קסם.
מי הם בכלל הערבים שניתן להם את הכבוד הזה, חז ושלום? מה פתאום? נפלה מפולת.
רעידת אדמה.
רצינות.
רעידת אדמה.
למה אתה צריך דוגמאות? נפלה מפולת. נפלה מפולת.
מגשמים.
חז ושלום. כמו בנות אלה. די. זה נורא.
אתה מפחיד בני.
איך? ניקח אותם, אתה אומר לך. נפלה מפולת. ספק שם, ספק לא שם. קוראים לרב הראשי. קוראים לרב עובדיה. יבד על חיים טובים ארוכים. רב הראשי יושב. קוראים לרב אליהו דצה. בוא, תציל את היהודי הזה. הרב אליהו מתחיל לחפור בחפירות שם, להוציא אותו. והוא צועק, אין אלוהים, אין אלוהים, אין אלוהים. והרב אליהו מציל אותו. אין אלוהים. זה נשמע מעניין, אה? ככה הלכה. רוצה להגיד משהו? אתם מרים את האש? לא, אוקיי. אם כן, רק דוגמה אחת מיני רבות, אבל דוגמה, אני חושב, פרסונית, שיש יש גרעין קודש, לפחות כרגע כאן אנחנו רואים בישראל. כן. גוי לא מחלים אליו שבת, רק איסורי דרבנן, וגם זה מפני דרכי שלום, ויש מי שמקל, אבל זה ממש ייקח אותנו למקום
אחר.
אני יודע מה אני אמרתי, יש לי קצת זיכרון, זה בסדר, גם אני חושב בדרך כלל לפני מה שאני אומר. זאת אומרת, יש בכל אדם באשר הוא אדם, ומצד האמת בכל בריאה באשר היא בריאה, כולל בפלסטיק הזה, יש גרעין אלוהי קודשי שנותן לו קיום והוויה. כמובן מדרגות מדרגות בקיום, בגרעין האלוהי שבדומם, בצומח, בחי, בידם ובישראל. כרגע הדוגמה שנקטתי היא ישראל, אבל לא דווקא ישראל. אתה עכשיו שואל שאלה חמורה אחרת, שבחור שהגיע לכם שבוע לשבעה יצא מזועזע מהקושיה. איך יכול להיות ששמירת שבת של ישראל יותר חשוב מחיים של גוי? וואו, שאלה חשובה. זה לא הנושא. אתה רוצה, תבוא לישיבת סדרות שנה הבאה, נדבר איתך. לא מבטיח, בעזרת השם. אם כן, בואו נעבור. הנקודה הראשונה, הכוח הראשון, ה-DNA הראשון, ה-DNA האלוהי הראשון שהקדוש ברוך הוא הטביע באדם, נקרא קודש. הלאה. השני, האומה. מה זה אומה? האומה זה כל אדם באשר הוא אדם שייך למערכת לאומית, לעם, לארץ, למדינה. יש שייכות לאומית לכל יחיד. עכשיו, ודאי וודאי, וכרגע לא הזמן לפתוח הסוגיה החשובה ביותר הבאה, ברור שיש הבדל בין הופעת גרעין הקודש בישראל להופעת גרעין הקודש בגוי. ברור שיש הבדל תאומי בין השייכות הלאומית של האדם פרטי לאומה שלו בעם ישראל לבין גוי ששייך לאומה שלו, בין הנורווגי לנורווגיה. זה ברור, אבל כרגע גם את זה לא נפתח, כי זאת באמת סוגיה מאוד חשובה אבל מאוד רחבה. אבל כל אדם באשר הוא אדם הוא יוצר חברתי, כשהחברתיות שלו היא לא נגמרת במשפחה אלא היא שייכות לאומית, בין אם זה נתגלה בין אם לא. במה שלישי, כל אדם באשר הוא אדם יש בו כוח, יש בו מרכז כובד אלוקי שרב קובע לו כאן אנושיות. מה התכונה של האדם המבדילה אותו מבעלי החיים? תכונה כפולה, שכל ומוסר. אז כל אדם באשר הוא אדם צריך להוציא מהכוח לפועל את שלושת הכוחות האלה. כוח אחד קודשי, כוח שני לאומי, כוח שלישי שרב יקרא לו בהמשך ליברלי. כלומר, הממד האנושי המשותף, שכל ומוסר, שכלי ומוסר. אומר הרב, הקודש, האומה, האנושיות, אלה הם שלושת התביעות העיקריות שהחיים כולם שלנו ושל כל אדם ואת הצורה שהם מורכבים מהם. אומר הרב, איך שהן מניותיה של ההרכבה הזאת, מה המניות, המינון הכמותי בין שלושת הכוחות? אם חלק אחד מאלה תופס מקום פחות או יותר עיקרי אצל איזה יחיד או אצל איזה ציבור, נכון, יכול להיות שיש יחיד או ציבור ששם הקודש תופס יותר מקום, יש יחיד או ציבור ששם האומה תופסת יותר מקום וכו', אבל לא נמצא ולא נוכל למצוא שום צורה קבועה של חיים אנושיים שלא תהיה מורכבת משלושתם. כל דבר שהוא מתמיד הוא אמיתי, כל דבר שאין בו התמדה הוא לא אמיתי. ולכן אם אנחנו רוצים למצוא צורה קבועה, לא משהו מתחלף, יכול להיות שאדם מסוים או חברה מסוימת בפרק זמן מסוים יוציאו רק שליש מהכוחות שהקדוש ברוך הוא יתביע בהם, שליש מהרצונות האלוהים האלה, יכול להיות, אבל זה לא יתמיד. למה זה לא יתמיד? כי אדם לא יכול להתכחש לעני שלו, לעצמיות שלו. חברה לא יכולה להתכחש לעצמיות שלה. אז אם אנחנו רוצים למצוא צורה קבועה של חיים אנושיים קבועים עתידיים, חייבות להופיע או חייבים להופיע שלושת הכוחות האלה, כי אלה שלושה רצונות אלוהים שהקדוש ברוך הוא הטביע בנפש האנושית באשר היא נפש אנושית. ההתמזגות הדרושה של שלושת התביעות הגדולות הללו מוכרחת היא לבוא בכל קבוצה שיש לה תקווה של חיים עתידיים. ולכן, וכשאנו סוקרים בחיינו ורואים אנו שהכוחות הללו למרות תעודת התמזגותם הולכים ונפרדים, הננו נקראים לבוא להצלה. כמובן המילה הצלה היא לא מוגזמת, כי אם מדובר על שלושה כוחות שהם ה-DNA של האדם, שזה הרצון האלוהי ממנו, הוא חייב להופיע את שלושתם, כי אחרת אין תקווה לחיים עתידיים. ברור שאחד ושלום, אם אנחנו רואים שכוח אחד או שניים יוצאים לפועל ולא שלושה, ברור שצריך לבוא להצלה, כי האדם הזה לא יחזיק מעמד ככה, החברה הזאת לא תחזיק מעמד. עד לכאן שלושה כוחות. אני מדלג מקוצר הזמן. איך שלושת הכוחות האלה מופיעים במציאות שבתוכה אנחנו חיים בשלוש קבוצות בעם ישראל? האמת זה לא דווקא עם ישראל, כמו שאמרנו, אבל כרגע אנחנו בעם ישראל עסוקים. אומר הרב, שלושת הסיעות, סיעה היום זה מזכיר לנו פוליטיקה, נכון? יש שלושה זרמים של השקפת עולם במרחב הפוליטי הכלל עולמי והישראלי. ולכן שימו לב, עברנו מכוחות לסיעות. כלומר, מכוח שהוא תכונת טבע, תכונת נפש, לסיעה שזה הביטוי המעשי של אותו כוח במציאות. אני מסביר מספיק ברור או לא? אוקיי. שלושת הסיעות היותר רשמיות בחיי האומה אצלנו. האחת, האורתודוקסית, כמו שרגילים לקרוא אותה. במילה אחרת, החרדים שלפני 100 שנה. ההשקפה החרדית. מה ההשקפה החרדית לקחה משלושת הכוחות? את הקודש. איזה קודש? הקודש כפי שהיא מציירת אותו. כלומר, הייתי אומר את זה בשפה קצת קיצונית ובוטה, סליחו לי לבוטות, קודש כזה שאין עליו מחלוקת שהוא קודש. למשל, בית כנסת זה קודש? בפנים. בית מדרש קודש? בפנים. לימוד תורה קודש? בפנים. מצוות קודש? בפנים. קברי צדיקים קודש? בפנים. שבת קודש? בפנים. מקוואות תלמודי תורה קודש? בפנים. יישוב ארץ ישראל?
אנחנו שלא יודעים.
לא יודע. ואני יודע שכן. ויש כאלה שלא בטוח להם. אם כן, יש קבוצה אחת בעם ישראל שהיא מרימה את דגל הקודש כפי שהיא מבינה אותה. הייתי קורא לו הקודש הברור, החיצוני, הגלוי. לא רוצה להגיד השטחי, אבל נגיד השטחי. זאת קבוצה אחת שהיא הרימה את דגל הקודש, היא מוציאה מהכוח אל הפועל בקנאות, כמו שרב אומר. למה בקנאות? כי כשאדם מקנה למשהו זה מראה שחסר לו משהו, אז היא מופיעה בקנאות את הכוח הזה. האחת האורתודוקסית, כמו שרגילים לקרותה, נושאת את דגל הקודש, טוענת באומץ, בקנאה ובמרירות בעד התורה והמצווה, האמונה וכל קודש בישראל, נקרא לה החרדיות שלפני 100 שנה. השנייה היא הלאומית החדשה. איך קוראים לזה היום? ציונות חילונית. איך קוראים למפלגה הזאת אז? מפאי של הליכוד, אתה צריך. מפאי של פעם. איך קוראים לזה היום בטעות? הליכוד. יפה. לא הליכוד. בטעות. שתי מדינות לשני עמים זה לא ציונות לאומית. אם כן, יש זרם שני בעם ישראל, יש כוח שני באדם שנקרא לאומיות, ויש סיעה כזאת, קבוצה בעם ישראל, שהיא מדברת בשם הלאומיות. מה אכפת לה? מה מעניין אותה? עלייה לארץ, הקמת מדינה, ביסוס המדינה במובן הפוליטי, הצבאי, הכלכלי, המדעי, התעשייתי, ההתיישבותי, החקלאי, התקשורתי, קיצור כל משרדי הממשלה. כמובן אני עכשיו מתאר איזשהו מצב, שהוא מצב אופטימלי. כן? אז השנייה היא הלאומית החדשה, לוחמת בעד כל דבר שנטייה הלאומית שואפת אליו. נדלג מקוצר הזמן. השלישית היא הליברלית. מה שפעם היה שינוי, היום אולי מרץ, אולי לפיד של היום, הבן של שינוי. וכדומה זה הדרך, זאת אומרת, זו אותה סטייה, אותה קבוצה, שמה שמעניין אותה, אני אומר זה, כן, אני לא אומר שזה מה שמעניין אותם, כי אחרי שגידו עליי דיבה, יתביעו אותי לתביעת דיבה. אני אדבר עקרונית. זו אותה התפיסה שהקודש לא מעניין אותה, הלאומיות לא מעניין אותה, אני הולך בעד הקצה, מה שמעניין אותה זה המשותף, המכנה המשותף, למין האנושי שהוא שכל ומוסר. לכן במה היא תתעסק הקבוצה הזאת?
בחברתיות,
בכלכלה, במעמד הביניים, בתואר שני באוניברסיטה. אנחנו נדאג לסטודנטים, אנחנו נדאג למעמד הבינוני, אנחנו נדאג שהאדם יהיה אדם חכם ומוסרי ועומד על הרגליים כלכלית בצורה מכובדת. כל זה חשוב מאוד. דרך אגב, מה שאמרנו מקודם, אני רק אקרא את השונות, תראו מה שאני כותב. השלישית היא הליברלית. הליברלית במובן של הרב קוק, לא הליברליות של היום. השלישית היא הליברלית שהייתה נושאת את דגל ההשכלה בעבר לא רחוק, ועדיין ידעה תקיפה בחוגים רחבים,
היא אינה מתכנסת בחטיבה הלאומית, אלא ודורשת את התוכן האנושי הכללי של ההשכלה, התרבות והמוסר ועוד.
זה מה שאתה אומר לא מוסר.
מה?
זה כבר עובר את המוסר והשכל.
לא, אני לא מדבר עכשיו אם זה נכון או לא נכון. מדבר אלה שלושת הכוחות שמתגלמים בשלוש סיום. כמובן, יש מצבים שלושת הכוחות האלה מופיעים נכון, יש מצבים שלא, ברור. אומר הרב, הדבר מובן שבמצב הבריא, שבמצב בריא יש צורך בשלושת הכוחות האלה גם יחד. לכן תסלחו לי שאני שובר לכם משהו עכשיו. אני דתי לאומי. איזה שטות אתה מדבר? מה זה דתי לאומי? אני דתי לאומי ליברלי. זה נשמע רע. זה נשמע לא טוב ליברלי. לא ליברלי באומן של העיתון. ליברלי באומן של אורות. אז מה השקפת עולמך? קודש, לאומיות, אנושיות, תרגום מונקלות. בואו נלך אפילו קודש ברמה הכי פשוטה. ישיבות, מילואים, עבודה. אני מדבר ברמה הכי פשטנית עכשיו ברמת השטיח. וזה אנחנו מאמינים, אנחנו רואים איזה אידיאל. מובן הדבר, אתם עוד לא מבינים עד הסוף איך הגענו בכלל לפסקה הזאת, כי אני בכלל רוצה להוציא עוד משהו שעוד לא קראנו בכלל. כדי להבין את השקולות הזה, כדי להבין את המאויין הזה. עוד פעם, מובן, הדבר מובן שבמצב בריא יש צורך בשלושת הכוחות האלה גם יחד. ותמיד צריכים אנו לשאוף עוד 10 דקות, ותמיד צריכים אנו לשאוף לבוא לידי המצב הבריא הזה, אשר שלושת הכוחות הללו יחד יהיו שולטים בנו בכל מילואם וטובם, במצב הרמוני מתוקן שאין בו לא חסר ולא יותר. תכף נעזור למשפט הזה. כי הקודש, האומה והאדם, שלושת הכוחות, ידבקו יחד באהבה אצילית ומעשית, גם ברעיון וגם בפועל, ויחד יתוועדו היחידים וגם הסיעות, שכל אחד מהם מוצא את כישרונותיו יותר מסוגלים באופן מעשי לחלק אחד משלושת החלקים הללו, אבל כל אחד ימצא את החלקים האחרים, יתייחס אליהם בידידות הראויה, להכיר בעין יפה כל אחד את התפקיד החיובי של חברו. א' יכיר באלף, א' יכיר בבית, א' יכיר שבית, מסייג אותו לא לפלוש לחשבון בית. יפה. מה אנחנו יכולים עכשיו להוציא כרגע בצורה לא מדויקת, לא מכוונת, ממה שלמדנו עד עכשיו? שאם הקדוש ברוך הוא ברא שלושה כוחות, שהייתי רגע אומר את זה בשפה גם לא כך מדויקת, שנגיד שהקודש זה הקודש, הלאומיות והליברליות, האומה והאדם זה החול, ביחס לפסקה שלנו, אז החול מתגלה גם ברובד הלאומי וגם ברובד של המכנה המשותף האנושי, נקרא זה כללי ופרטי. יש חול כללי, כלל ישראל, יש חול פרטי, שכל ומוסר, עבודה וכלכלה וכו'. אז נגיד שאנחנו נחלק את זה ככה, אז אם יש בסך הכל שלושה כוחות, זאת אומרת שאנחנו צריכים להכיר את שלושתם. זאת אומרת שאם אני אפגוש אדם שהוא קודש בלבד, ואם אני אפגוש אדם שהוא רמטכ"ל לבד, לאומיות לבד, ואם אני אפגוש אדם שהוא איש מדע לבד, ואני אשים אותם אחד ליד השני, ואני אשאל, תגיד, מי משלושתם, לא רוצה, זה לא, השאלה היא גם לא במקומה, רק כדי להסביר, מי משלושתם נמצא במצב יותר טוב? מה התשובה תהיה? אף אחד? שליש, שליש, שליש. אבל זה מה שמעת עד עכשיו, לא? 33.3% כל אחד משלושת החלקים, שלושתם ביחד מרכיבים 100. עכשיו תגידו לי, לפי מה שלמדנו, שהקודש הוא מקור החיים, זה נכון או לא נכון? לא! לכן אומר הרב, נא להפוך דף למרות שזה קשה בשעה הזאת. עמוד ע"ב, הקטע האחרון. מובן הדבר, כי מה שהכנסנו את הקודש בשדרת שלושת הכוחות, מה ששמנו את הקודש כשליש מתוך השלישייה, שכל אחד צריך לצמצם את עצמו לפעמים כדי להניח מקום לחברו, תרגום מונקלוס, שאם אני מגויס צו 8, היו פה חבר'ה צו 8? נגיד, שאם אני מגויס לצו 8, אז אני כרגע לא יכול ללמוד תורה וגם לא יכול ללמוד את הפסקה הזאת אפילו, ואני כרגע צריך לשכב על הגדר במערב ולהיות ערני לחלוטין. ואם אני הולך לעבודה ואני רוצה לקרוא תהילים להצלחת בעל הבית, מה אתה גוזל את בעל הבית? אתה קורא תהילים, שאתה תורם אמונה בזה בכלל, תעבוד, אפילו קריאת שמע בקושי יתירו על העץ שאתה כותב תהילים, נכון או לא? משם פורש מסכת ברכות,
קריאת שמע, קריאת 18. לשם הצלחתו של בעל הבית החלטתי לקרוא תהילים. גזלן. עד כדי כך שבחלק מהתהילים המחולק צריך לכתוב, נא לו לקרוא בשעות העבודה. כי אדם נורמלי לא מבין את זה. צריך שיכתבו לו את זה. זאת אומרת, מה שאנחנו אמרנו שיש כאן שלושה שלישים, זה נכון. עכשיו אנחנו מגיעים לשפיץ. זה נכון שברובד המעשי הטכני, ותכף נראה הרב אומר עוד חצי מילה על זה, והיחס המחשבתי והרגשי שלי לפעולה הטכנית הזאת, נכון שכשאני כרגע יוצא למילואים הולך לגלות את הלאומיות החדשה, נכון שכרגע אני שם את הקודש בצד, זה נכון. נכון שכשאני בונה קיר הולך עכשיו לגלות את האנושיות הליברליות, ואני עכשיו רוצה שהקיר הזה יהיה ישר, ואני צריך עכשיו את הפלץ ולבדוק עם הגולה שם באמצע שהיא תהיה בדיוק באמצע. נכון שעכשיו אסור לי לחשוב על הקושיה בתוספות שממנה יצאתי לבנות הקיר הזה, כי אם אני אחשוב על הקושיה של תוספות, מה יצא עם הקיר הזה? לא יצא, הוא יעקום. אז נכון שברמה המעשית הטכני במצבים משתנים יכול מאוד להיות שעכשיו אני כולי בשליש. למשל, אני מקווה שעכשיו כל אחד נושאים פה כרגע הוא כולו ברמה הטכנית המעשית והמחשבית והרגישית ששייכת אל הטכני והמעשה, הוא כולו עכשיו בתוך הקודש. הוא לא חושב עכשיו על הצבא, והוא לא חושב עכשיו מה יהיה איתו בעבודה עוד 30 שנה, ואם הוא יתחתן אז זה עכשיו עוד לספק. זה כרגע לא מטריד אותו בכלל, הוא כרגע בתוך הקודש. אז זה נכון שבצד המעשי יש מצבים שבהם היחס אל הקודש והיחס אל החול הוא יחס שקול אבל לא זהה, מאוין אבל לא ריבוע. אף על פי שהמנוע שמניע את כל שלושת הכוחות, קודש, לאומיות ואנושיות, אז מובן הדבר כי מה שהכנסנו את הקודש בשדרת שלושת הכוחות, שכל אחד צריך לצמצם את עצמו לפעמים. מה, הקודש צריך לפעמים לצמצם את עצמו? כן. מתי? כשאני עוסק בלאומיות או עוסק באנושיות. מה? זאת אומרת שאין אלוהים כשאני הולך לעבודה? אין אלוהים כשאני פועל למען עם ישראל? ודאי שיש. זה מה שמניע אותי. רק ברמה המעשית כרגע, אני שם את הקודש במובן החיצוני שלו, לימוד תורה, קיום מצוות וכדומה, שם אותו בצד, וכרגע הולך לעסוק בעניינים האחרים, אם החלטתי שזאת האמת האלוקית שכרגע מתבקשת אותי. חז"ל אמרו ביטויים קשים. למשל, ביטוי קיצוני ביותר במצבי יוצא דופן, שאף אחד לא ייקח את הביטוי הזה ויחליט על דעת עצמו. גדולה עבירה לשמה ממצווה שלא לשמה. בוא נעשה עבירות ונגיד שזה לשמה. צריך להגדיר מה זה עבירות
לא לשמה.
למשל, הדוגמה שתוספו מזכיר בגמרא במסכת כתובות, דוגמה ידועה. בפעם הראשונה שאחשוורוש לקח את אסתר, זה היה באונס, בכפייה. בפעם השנייה כשמרדכי אומר לה, למאן דאמר שהוא בעלה, אז ודאי אסורה לבעלה ולבועלה, כאשר עבדתי עבדתי, הוא אומר לה, לכי תיכנסי ביוזמתך. נו, הרי אשת ישראל אסורה לגוי. איך עשתה את זה? שני תירוצים בתוספות. תירוץ אחד, קרקע עולם, אסתר קרקע עולם, כלומר היא עשתה את זה ברמה החיצונית לגמרי, אבל מעין קרקע, חסרת רגשות, חסרת אישות, חסרת רצון, חסרת מחשבה. תירוץ שני, תוספות. תירוץ שני, הצלת כלל ישראל שני. במצב שצריך להציע את כלל ישראל, גדולה עבירה לשמה. תוספות גם מזכיר שם את יאיר עם סיסרא. אז הנה יש מצב שכרגע את אסתר, כאשר עבדתי עבדתי, את הולכת עכשיו לעשות מעשה לאומי להציל את כלל ישראל, ובדרך את שוברת לגמרי את הקודש. לגמרי? לא. כי מי נתן לה את האפשרות? מי אפשר לה? אפילו הכריח אותה לשים כרגע את הקודש המעשי בצד. מרדכי, ראש הסנהדרין. כי הקודש הפנימי אומר לך שאם כרגע צריך לעסוק בהצלת כלל ישראל, זאת הדרך שמתגלה הקודש הפנימי, כולל עד כדי משכב עם קודש. מרצון. זה הקודש. אני חוזר עכשיו למשפט הזה. מובן הדבר כי מה שהכנסנו את הקודש בג'ירת שלושת הכוחות, שכל אחד צריך לצמצם את עצמו לפעמים כדי להניח מקום לחברו, איננו מובן כי אם בצד הטכני והמעשי של הקודש, לפעמים צריך לשים את הקודש בצד, כשאתם תלכו לישון עוד מעט, אז הקודש יושם בצד. ואתם תלכו לישון בלי צורי מסכון של ביטול תורה. כי אתם החלטתם. כי אתם מכירים את עצמכם. שאדם נורמלי בישיבת דרות, צריך לישון איזה 4.5 שעות בלילה. פחות. 3. אוקיי. עוד פעם, כי איננו מובן כי אם בצד הטכני והמעשי של הקודש ובצדדים המחשביים והרגשיים המתייחסים לזה, כלומר שכל המחשבות שלי והרגשות שלי כשאני פועל כפעולת הלאומיות או האנושיות, כל ההרגשות סליחה, וכל המחשבות מרוכזות בפנים. אבל הנה הגענו לנקודה, אבל זה שהקודש כרגע כביכול לא מתגלה ושמתי אותו בצד, זה לא אומר שהוא בצד. ברמה הפנימי של המהות יש קודש שנקרא קודש עליון. אמנם עצם הקודש העליון, הרי הוא הנושא הכללי, הוא הנושא, הוא המשחטת שעליה הכל עומד, הוא המנוע, הוא המעיין. אז יש קודש עליון שהוא המנוע של הכל, שהקודש העליון הזה מתגלה בשלושה מסלולים: קודש, לאומיות, אנושיות. אז האם כשאני פועל לאומיות או פועל אנושיות הקודש הלך לאיבוד? לא. מה מניע אותי במחשבה, ברצון, במהות? הקודש. ובפועל, בטכני, הקודש נמצא או לא נמצא? לא נמצא. אוי ואבוי אם הוא נמצא. יפה. זאת אומרת, אני חוזר רגע אלינו, אני רוצה רגע לקרוא את המשפט הזה. אמנם עצם הקודש העליון הרי הוא הנושא הכללי, שהצמצום הזה, שצמצמנו עכשיו את הקודש, שהצמצום הזה עצמו אפו מכלל עבודתו. הצמצום של הקודש בהופעתו המעשית, שנובע מהקודש העליון, שהוא המניע את כל המערכת פה, את החול ואת הלאומיות, את הליברליות, מבחינת חול, הקודש הזה כרגע לא יכול להתגלות במסלול מעשי של קודש. אז מאיזה צד, אני מגיע להערתך, אז מאיזה צד לפעמים צריכות שתי השקפות של חזון העולם להיות שקולות? שקולות זה לא זהות. בכף המוזניים השווה המעוין, שווה מעוין זה לא שווה ריבוע. לפעמים זה לא תמיד. כלומר, אם אנחנו רוצים להיות שייכים, הנה עכשיו הגענו לשפיץ, אם אנחנו רוצים להיות שייכים לעולם של קודש בכל בצורה נכונה, אנחנו צריכים לבנות בתוכנו את הדבר הבא. נא להקשיב טוב עכשיו. א', קודש פנימי עמוק מאוד, שהוא המנוע של כל המערכת שנעה פה, ושאימא שמניע אותי זה הקודש הפנימי, שמתגלה בשלושה מסלולים, קודש, לאומיות, ליברליות, או בהקשר שלנו בפסקה, קודש, חול, אז גם כשאני אפנה אל החול, אני לא אהיה עם מסורי מצפון שאני בעצם בלי קודש. אני אגלה לעצמי שהקודש העליון הזה מתגלה כרגע דרך החול, גם אם כרגע אין לו כיפה וזקן כלפי חוץ. אז מה? דווקא בגלל שאין לו כיפה וזקן. עכשיו, למה זה כל כך חשוב הנקודה הזאת? כי הבעיה המצויה של אדם שקורא לעצמו תורני מצוי, זה שהוא לא בנה עמדה פנימית קודשית בתוכו, כדי, עד כדי רמה כזאת, שכשהוא יפנה אל מה שהוא קורא חול, הוא יהיה בלי איסורי מצפון, בלי תסכולים, שלם לגמרי, מזדהה לגמרי, שקול לגמרי, שקול כמו מאוין, לא כמו ריבוע. חבר'ה, הסיבוב הזה היה ברור עכשיו או לא? אז מצד מה זה שקול? מהצד המעשי הטכני והמחשבות והרגשות שקשורות למעשי הטכני הזה. מצד מה זה לעולם לא יהיה שקול? מצד המהות. לכן זה לא שליש, שליש, שליש. מה פתאום? הקודש העליון זה 100%. הקודש העליון הזה מתגלה בשלושה מסלולים: שליש קודש, שליש לאומיות, שליש ליברלי. זה ברור או לא? טוב, נא להגיב, אני דיברתי יותר מדי זמן. ברור. יופי, אבל אני אשמח שתגיבו. חוץ מי להגיד ברור, בבקשה. לא, אני לא צריך הספדים עוד 80 שנה. רגע, לא שומעים שנייה. עוד פעם. ריבועי זה שהכל זהה. הצלעות זהות, הזוויות זהות, האלכסונים זהים, הכל זה. מעוין זה יש צדדים זהים ויש צדדים לא זהים. יפה. מה לא זה בקודש והחול? ההגדרה, המהות. קודש מקור החיים, החול ביטוי אחר. מה לפעמים כן צריך להיות זהה? היחס שלי כשאני פועל קודש וכשאני פועל חול. כי אם בניתי בתוכי קודש פנימי, אז כשאני בונה חול, כשאני עסוק לחול, קשור לחול, פועל פעולות חוליות, אני עושה את זה בשלמות מוחלטת, מתוך מנוע של קודש, בלי שום איסורי מצפון. ברור או לא? לא ברור, תקשיב עוד, עד שיהיה ברור. חבר'ה, זאת נקודה חשובה ביותר. מה המצב המצוי לצערנו הרב? שני הפכים. או שאני חי בפיצול אישיות בין קודש לחול, ואני קודם במתח, במלחמה, קודש חול, קודש חול, קודש חול, הולך לארוחת ערב, משר סדר אחרי ערב, כל מה אני במתח הזה, ואז שתי אפשרויות של הכתבות זה הכי קל. או שאני כביכול נמצא בקודש, וכשאני פונה ולא רוצה לפנות אל החול, כשאני פונה אל החול אני מרגיש מתוסכל. או כשאני פונה אל החול אני רואה בזה כחול. איפה הקודש? יצא להפסקה. אין קודש אחר. כל אחד מאיתנו יכול לפחון את עצמו איפה הוא בנקודה הזאת, שהיא נקודת היסוד של הכל. מה קורה איתו כשהוא יגיע לחדר באיזה שעה אמרנו? נגיד 12 בלילה. מה יקרה בחדר? האם החדר מקף, חול, זה ליד הקודש? או החול נובע מהקודש? ב', אם הוא בנה בתוכו קומה שהחול נובע מהקודש, אז כשהוא ישכב במיטה הכי מקלחת ויקרא איזה ספר טוב שהוא החליט שכרגע הספר הזה עוזר לו במשהו, לא יהיו לו איסורי מצפון למה אני עכשיו לא קורא תהילים, או למה אני לא במסיעת השרים. אתם מבינים את זה או לא?
יש פה גם מדרון חלקלקים.
זה כחוט השערה פה.
כן,
זה כחוט השערה. זה לא מדרון חלק, זה כחוט השערה. בתנאי שההחלטות שלי נכונות.
יכול להתיר לעצמו כל מיני...
זה מה שאמרתי. לכן אדם יכול להתיר לעצמו כל מיני דברים, בשם קידוש החול. הוא חי בדמיונות. אז היום. השם יראה ללבב, ואתה תעזור לעצמך לראות ללבב. זה נכון. חבר'ה, יש מבין או לא? ברור, אני רוצה לעזור למשפט, וזה נכון. לפעמים, לכן המילה לפעמים, לא תמיד. כי כמו, אפילו רק ההערה שנאמרה עכשיו, היא יכולה להסביר את המילה לפעמים. כי הרבה פעמים, כשאני פונה אל החול, מתוך כביכול מנוע של חודש, אני בעצם סתם נותן לעצמי תירוץ, שיצר הרע, יתחפש יצר טוב. אני עכשיו הולך לחדר בשעה 11:30, כי אני צריך ראשון, 7 שעות שינה, רגע, מי אמר לך? אולי מספיק 6 ו-3 תרווה? אולי אתה שם חלש? למה זה מצחיק? לפעמים צריכות שתי השקפות של חזון העולם. תראו, שבוע שעבר הייתי פה. מאוד התפעלתי מה... רשימת התנדבויות שלכם שם שהייתה על הלוח. יפה, איך בחור ישיבה מצוי בישיבת גדרות יודע ליצור א', את המנוע הפנימי שממנו הוא יוצא להתנדב, ב', יודע ליצור לעצמו את גבולות הגזרה הנכונים, כמה, איך, מתי, למה. תגידו, זאת שאלה פשוטה? היכרות עצמית, הקשבתי, ברור, אבל השאלה הזאת היא לא פשוטה. אז מה הרבה חבר'ה יכולים לעשות? היות וכולם רשומים וזאת האווירה ויאללה, סבבה. יאללה, בוא נרשם. רגע, מי אמר? אולי אתה לא. מי אמר שאתה כן? וכן מצד שני. אולי זה ביטול תורה. זה קשור ללחוצים להתחתן? זה קשור לסוגיה? זה. זה לחץ, תראו איזה הליכה, זה סיבה. רק חצוב, אם בדרך לדייט אתה אומר.
לא,
זה לא שלום עכשיו או משהו? בואו נצלם משהו. בואו נסיים, חבריה. לפעמים צריכות, בואו נסיים, הנה, קוראים ומסיים. לפעמים צריכות שתי ההשקפות של חזון העולם להיות שקולות. עומדות בכף המוזניים השווה המאוין, שקול ולא זהה, מאוין ולא ריבוע. לפעמים השקפת הקודש העליונה המופיעה כדעת אלוהים אמת ממקור יסוד הדין העליון,
מצד שני, והשקפת החול, שלפעמים היא יכולה להיות מאוד חולית, שיכולה להיות יורדת עד המחשקים של החומרנות היותר מאופלת. ברור או לא? המשפט הזה משלים את המשפט האחרון או לפני האחרון של פסקה א'. בבקשה. סליחה? זה מה שאמר, לא, כאן הרב מתכוון הקודש העליון לא במובן הזה של המנוע, אלא במובן הזה של ההתגלות. יפה, איזה יופי, אומר אומר בן, איזה שם למדת בן הנמונה? אבא בבן, לפני בן בבן. אומר בן שאבא שבבן קודם לבן שבבן, יוצא לפי זה שבפסקה א' כשהרב אומר שהקודש הוא מקור החיים, זה הקודש העליון. כשהרב אומר הקודש והחול אחים אמה, ואתה זוכר שהזכרנו את זה, מה התכונה של האחים? שיש להם מקור אחד, אבא אחד, זה אותו אבא. אז כשהרב אומר שהקודש הוא מקור החיים, זה הקודש העליון. כשהרב אומר הקודש והחול אחים אמה, זה אומר ברמה המעשית שהקודש והחול מתגלים ברמה המעשית. אבל מה מקורם? הם אחים של אותו אבא, הם בנים, סליחה, הם אחים כי הם בנים של אותו אבא. אז יש קודש עליון שהוא המניע אותם, והוא מתגלה בעולם שלנו בשני מסלולים, קודש וחול. לכן בואו נרוויח עוד משהו לדרך, משהו חשוב מאוד, שכשאנחנו פוגשים ברב קוק את המילה קודש, צריך להבחין האם הקודש בשאלה מדובר זה הקודש, תעזרו לי,
העליון,
העליון או הקודש המס. נפלא. והרבה פעמים אנחנו לא מבדילים, כי הקודש המעשי ישים את החול המעשי בצד לפעמים, כמו מה שאתה עושה הרגע, אבל הקודש העליון לעולם לא ישים את החול בצד, כי הקודש העליון מתגלה גם דרך החול. הוא החידוש הגדול של בניין העולם. טוב, עייפתי אותך מספיק היום, אני מרגיש. חבר'ה, ישר כוח, מה כל שבוע יהיה ככה? איפה ברור בלי עין הרגיש? בושי, נתתי את בושי.